יום שלישי, פרשת שמות. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם דברים נפלאים. אנחנו מתחילים עם רעיון עם סגן ומלא ראש עיר ירושלים לשעבר, הרב חיים מילר. אבל הוא לא בענייני פוליטיקה חלילה, הוא מספר על מסירות נפשם של יהודים מהדור הקודם ללימוד הדף היומי בכל גיל ובכל מצב. דיבר איתו הרב וייסמן, הרב ישראל וייסמן. הוא מתחיל בזה שלימוד הדף היומי הפך ברוך השם ללימוד, להיות לימוד שנפוץ ביותר, זה נראה שכאילו אין בית הכנסת אחד ברחבי העולם שאין בו שיעור או לפחות כמה חברוזה של דף היומי. אבל בשנים עברו, מספרם של לומדי הדף לא כל כך גדול, הלימוד חדר ברוך השם לכל תפוצות עם ישראל בגלים. דרך כלל אחרי כל סיום ש"ס הייתה איזו התעוררות גדולה, וכמו הרבה שיעורים חדשים. וככל שהסיומים נחגגו בפרסום גדול יותר, ככה גדל מספרם של הלומדים. נו, ברוך השם, אכשר דורא, ובימינו התרבה מספר הלומדים בכל מקצועות התורה, ובכלל זה גם לומדי הדף היומי, כפי שלא השנים רבות. ועדיין צריכים אנחנו לשאת עינינו לדור הקודם וללמוד ממנו לקח ומוסר, איך צריכים לדבוק בלימוד התורה, איך להקפיד על קביעת סיטים בכל מצב שהוא. גם מי שלא זכו לחבוש את ספסלי הסנהדרין מבוקר ועד לילה, שנגזר להם לצאת, לשלוח ידיהם בעסקי העולם הזה, אבל למרות זאת לא נפטרו מהחובה לקבוע את עם התורה. אז ניגשו, יצרו קשר עם הרב חיים מילר, ביקשו ממנו זיכרונות מעד הנושא הזה. הרב מילר מספר, הוא זוכר שלפני הרבה שנים הוא ראה במשרדי כל הדף, הם היו משילים קלטות, קסטות, שיעורי הדף היומי, מפיו של הגאון רב מיכאל זילבר שליט"א. בתמורה לתשלום סמלי, היה שם תור של אנשים, שבאו עם קלטות ישנות, ביקשו להחליף אותם מחדשות כדי שיוכלו לשמוע את השיעור בטייפ. אז לא היו אמצעים טכנולוגיים כמו שיש שם. כדי לשמוע שיעור יותר פשוט צריך להחזיק כמות נכבדה של קלטות בבית, כל יום להחליף הקלטת אחרת, עם השיעור של אותו יום. הוא מספר שהוא ראה בין הממתינים שם את העורך דין, יעקב נאמן, בימים היה שר המשפטים, זכה לפרסום גדול. אבל גם אז הוא היה אדם ידוע, מפורסם, עמד שם בתור כמו כולם, חיכה עד שקיבל את הקלטות. אז הוא מספר הרב מילר ששאל אותו, הוא מאזין באופן קבוע לשיעור. השיעור הדפיים היה מוקלט, אז הוא אמר שבדרך כלל הוא משתתף בשיעור חי בבית הכנסת. אבל בגלל שהוא מתעתד לצאת לנסיעה לחוץ לארץ, אז הוא לוקח איתו את הקלטות. לפי מספר הימים שהוא לא יוכל להשתתף בשיעור הקבוע. לעומתו הוא אומר, רב מילר, זכיתי לסייע לשלוח דרבון הרב נחם פרוש, שבמשך שנים הייתי עוזר שלו, איזה הוא גם גר בשכנות איתו, שכנות שלו, בניין ליד. לילה אחד הוא מתקשר אליי בחצות הלילה, שאלה אם אני יכול לעלות אליו הביתה. טוב, כמובן שמיירתי. ניירתי לבוא אליו הביתה, חשבתי מי יודע מה קרה, שהוא ער בכלל כזאת שעה ומבקש עזרה. הגעתי אליו ואני רואה אותו ממש עומד עצות. חסר עונים, תראה, הוא מצביע על הטייפ שם מונח על השולחן. שם מונח על השולחן, זה לא עובד. אני מכניס קלטת עם השיעור של הדף היומי, אני לא שומע כלום. שנים רבות שאני לא הולך לישון לפני שאני שומע את השיעור. 12 בלילה, אין לי אפשרות לשמוע את השיעור, אני לא יודע מה לעשות, לא יכול ללכת לישון. טוב, הוא בדק פה, בדק שם, ראה שהיה זה משהו שצריך לסדר בכפתור של הווליום. נו, הסתדר העניין, ואז אני שומעים את קולו של רבי מיכאל זילבר מוסר את השיעור, רבי נחם זרח מיושר, שאל מה עשיתי, איך הצלחת לתקן כל כך מהר? סברתי לו לא עשיתי כלום, רק סידרתי, סובבתי את הכפתור, שמחה גדולה הייתה על הפנים שלו שהוא לא הפסיד חלילה את השיעור. אומר הרב מילר, זה נחרט לי בלב הסיפור הזה. כך גם הוא סיפר על אבא שלו, מורדכי יעקב מילר, שהיה מקפיד, השתתף בשיעור שאח שלו, רב אלכסנדר מילר, היה מוסר לפני מדרש ביאליק ברחוב המרכלים בירושלים. מספר שאבא שלו היה קשור עם אחיו בלב הנפש, בזכות השיעור היומי. לא ויתר על השיעור לאורך שנים רבות. ימים כשהוא נפטר, רב אלכסנדר מילר, שהיה מזכ"ל חינוך עצמאי, אבא שלו התאבל עליו הרבה מאוד. בהמשך הוא עבר לשמוע את השיעור בזיכרון מוישה, מיסודו של הרב פנחס גוטרב, שתיבדל לחיים טובים. גם כשהוא היה חולה, המשיך להגיע יום-יום. היו מקרים שהיה קור נורא ואיום, חננתי אליו שישאר בבית, לא יצא בית הכנסת, מסוכן, הוא לא ויתר, הזמין מונית. רציתי ללוות אותו, הוא לא הסכים, אמר, סך הכל יוצא מהבית מיד למונית, וגם אחרי זה אני חוזר במונית. אחרי שהוא נפטר, הסיפור משתתפי השיעור, שהוא היה עומד אחרי השיעור בקור ירושלמי, מחכה למונית, העיקר לא להפחיד שהוא דפרה מי, ואפילו לא יום אחד בלבד. ואנחנו ממשיכים, שלוש נקודות הצצה עם עורך אלון פנינים, אלון המפורסם, שנערך על ידי הרב יוסף ברגר, רב הקהילה, הכלל חסידית במשקול, צבי מנואל. אז הוא מספר פה כמה דברים. קודם כל, שואלים אותו, מה צריך עורך אלון אחרי 15 שנה של עריכה? אז הוא אומר, אדם צריך לשאול את הפרשה, ללמוד את הפרשה כמו שצריך, חומש, רשי, כל שנה מחדש. הוא לומד, מנסה לחיות הפרשה גם עם מאורעות הזמן. חשוב לדעת את מאורעות הזמן כדי להכין דברים שיכולים להתקשר למה שקורה השבוע. הוא מספר שהיו כמה פעמים שנפטרו גדולי הדור ויכל להתייחס ביום, יכל להתייחס לזה ולהביא איזה וורט ממנו על אותו פרשה. אומרים לו, שואלים אותו אם יכול לשתף פה דברים אישיים. אז הוא אומר, שבאמת עורך גיליון צריך לשתף ככה פעם לפעם, אפילו דברים אישיים שלו. מספר שכשהוא זכה לעשות אחרי ספר תוירה, אז הוא שיתף את הקוראים. זאת אומרת, הוא הביא זה משהו על ספר תוירה, רעיון על החשיבות של הדבר. על ברית, עשיתי ברית לבן שלי, אז כתבתי שם על בני ברית. יוצר קשר, יוצר יותר קשר פנימי, יותר חזק. יותר מזדהים מה שכתוב באלון. גם כשמביאים אחרי זה וורטים, מסרים, שאתה רוצה לחזק איזה עניין, מקבלים, כי מדהים שאתה מדבר איתם בגובה עיניים, כמו אח שמשתף בהכל. וורט על הפרשה כמובן, אומר שוורט של אבי זירוב, מה זה בואו מצרים, מה זה הבאים, זה מספר שאחד מהחסידים שלו, עבר לאיזה מקום מגורים, בסביבה לא הכי טובה, הרב אמר לו שיכתוב לו מכתבים, אז בהתחלה, כתב שמש קשה לו להתאקלם, אבל הרב אמר לו שימשיך, ימשיך. אחרי שנה, אז הוא אמר, ברוך השם, מצליח להתאקלם, ואז אמר לו, מיד תחזור. זה לא הבין, אבל כל הזמן שהיה קשה, אז הבנתי שלא תהיה חלק מזה. אבל רק אתה מצליח כבר להתאקלם, אז זה כבר סימן שזה כבר לא טוב, אתה כבר יכול להיות חלק מזה. עם ישראל אומר, עשו לגלות מצרים, היו בתחושה של הבוי מצרים, לא יתשו שם, לא ישתקו. יש בו אחורה קציבה, נאלצו לבוא, ואנחנו באים, לא דנו להשתקע שם. ואנחנו ממשיכים עם עוד דברים נפלאים. יש פה טעימה מהגילון לקראת שבת. יש פה סיפור חייו ופעלו של הרב צדיק רב שלמה יוסף טאוב זצ"ל. היה אחד הצדיקים הנסתרים מדורנו שנפטר בחודש חשוון האחרון. הרב טאוב, שכל ימיו התמודד עם החובים ואתגרים, הוא התעבר בעיניים שלו, איבד כמעט לגמרי את השמיעה, אבל בכל זאת הוא לא הפסיק מלדבר דברי תורה. כמו שמובא בהרחבה, שנות הזעם, כשהיה בשבי של הנאצים הארורים, אבא באושוויץ. הנאצים לא הרשו לכסות את הראש, אבל פעם הוא כיסה את הראש אחרי שכולם נרדמו, ואחד הצוררים נכנס וראה, ראה שהוא חיסה את הראש, כיפה. אז הוא הצליף לו בראש עם הפרגול. רבי שלמה מספר, מספר את הסיפור הזה עם חיוך. הוא מספר שגם אחרי עשרות שנים הוא עדיין מרגיש את הפרגול של הנאצי, איך שהוא צורב בבשר שלו כמכבת אש. אבל את הצריבה הזאת הוא היה רואה דווקא כמעלה גדולה. כמתנה יקרה שניתנה לו משמיים. הוא אומר, זה מזכיר לי שאני צריך לשמור את העיר השמיים שלי. אז כששומעים את הסיפורים האלה, חושבים שבית אחד מדוכא מהיסורים. אבל הוא אומר, הוא היה מקבל, הוא ידע לקבל את היסורים באהבה, ואפילו הוא שמח בהם. המכרים שלו ידעו שהוא בכלל לא בא ליסורים, אף פעם לא קרה לו שום דבר רע. כל מה שקרה לו, הוא לא צריך לקבל באהבה, הוא פשוט לא ראה בזה שמץ של רע מבחינתו. הכל היה טוב מוחלט. כמובן, עוד דברים נפלאים ומרתקים, אל תפספסו. ואנחנו ממשיכים בחפץ לימוחיים, חובצך יומי. איך צריך לנהוג שזה חבר מספר לנו שהוא מתכן להזמין איזה בעל מקצוע הביתה, או לקחת עבודה מזה, להזמין עבודה של איזה קבלן, או כל איש מלאכה אחר. אנחנו יודעים בבירור שאותו אחד הוא נוהג לרמות הלקוחות שלו. אז בהלכות שנלמד היום, בסדר לימוד החפץ חיים, הלכות חילוס, כלל ת' סעיף י', החפץ חיים ממשיך לעסוק באופנים שבהם מותר לספר חילוס, הוא מביא דוגמה מה העניין הזה. אמר החפץ חיים שהוא צריך לספר לו ולהזהיר אותו, בתנאי שהם מולו השאר התנאים ליתר, ומובא דעת, ובאור מוסוף מביאים דעת הגרח קניבסקי, עניין קבלן שלא עומד בזמנים, תמיד הוא גומר את העבודה אחרי הזמן, שמותר לספר את זה למי שמתעניין עליו. אבל הגאון הבלחון נלפרין אמר שצריך להגיד למתן באופן כללי, שהרבה קבלנים לא עומדים בזמנים, וכדאי לוודא את הדבר מה עם הקבלן האור, או להחתים אותה על חוזה מפורש למקרה של איחור. עוד נידון הובא בביאור מוסוף מגבי נושא שיחה נפוץ ופופולרי במחוזותינו. לספר על זכרות מסוימת שהמחירים יקרים. אז דעת הגאון רב אברהם גניחובסקי זצ"ל, שדבר שאין לו מחיר קבוע בשוק ואין בו עינוי, אז אם אלה יהיה אסור לספר שמוכרים את זה ביוקר, אפילו שזה לא גנות, אבל הבעל חנות ניזוק מזה, שלא כדין, כי הרי מותר לו להרוויח. אמנם האיסור לספר זה רק לסתם בן אדם, כי אז אומרים, היחודי. זאת אומרת, למה להעדיף את הרווח של אותו אדם על הרווח של בעל החנות? אבל לקרוב שלו מותר לספר משום מבשוך ואל תסלם. זאת אומרת שמותר להדאג, לדאוג, לשאר בשרו, להעדיף את הרווחה שלו, התנאי רווחתם של אחרים. ובביאור ומוסוף, אם גם מביאים בעניין הזה, דעות חלוקות לגבי שכנים וידדים, יש כאלה אומרים שגם הם בגדר קרובים. בכל מקרה, גם לדעתם, עדיף שהוא יגיד להם שמקום אחר אפשר להשיג בזול יותר, ולא להגיד שהוא יקרן. ויש אומרים שאין להם כל עדיפות על פני שאר אנשים. וצריך לציין שאם אותו אדם כבר נמצא בחנות, כל שכן אם כבר סיכם על הקנייה עם המוכר, אז הדין אחרת לגמרי, הדין שונה ומורכב יותר, וייתכן שאסור להגיד לו כבר כלום. ובביאור מוסף הם מרחיבים בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים עם דקה מתוקה, דברים מרתקים על הדף יומי. איך ניצל הגאון רבי שוען נויבר זצ"ל מאכילת רעל עכברים בטעות? הגמור שלנו בסוף עם דף מי אומרת, אבל קופת שאור שיחדה לישיבה בוטלו. והסתפקו כמה מחכמי זמננו רעל עכברים שעשוי מחומץ, מתערובת של חומץ, שבתוכו רעל, האם זה נחשב החומץ ראוי לאכילת כבן, לאכילת כלב, כמו שבעצם גוף החמץ טעים, זה טוב. או כיוון שיש בו רעל, ומי שאוכל אותו ימות, אז זה נחשב כלא ראוי לאכילת כלב. אז הגאון רבי שמעי קהת גרוס, ברשות שבט הכאוסי, מביא, שחכם אחד רצה להביא ראיה מהגמור שלנו, שזה דומה לקופת צור שייחד אותו לישיבה, שהוא לא חייב לבאר. עכשיו, כיוון שהוא עירב באוכל צמר, אין לך ביטוי יותר מזה, שהוא לא נחשב שמד לאכילה. אבל הגוס דוחה את הראייה הזאת שכאן, אדרבה, הוא רוצה שיהיה אוכל. וזה יהיה טעים וטוב, רק לא מתמיד בזה גם שם המובס. לא מכוון לפסול את החמץ ולבטל אותו מתורת אוכל. אדרבה, הוא רוצה שיבואו עכברים לאכול אותו. רק רוצה שיאכלו גם את הרעל. על ידי החמץ שהוא מרב בו. הוא מסיק שחייבים לבאר קודם פסח, הוא מבין ששמע שגם הרב עוזי, הרב אליה, שיבדעתם להחמיר בזה. אחד הספרים המפורסמים ביותר בדורנו, הלכות שבת, זה הספר שמיר שבת כהלכותו, של הרב נויבר זצ"ל. לימים סיפר הרב נויבר שהסיבה שלו להוציא את הספר הזה הייתה, אחרי שעבר את השואה הנוראה, עלה לארץ ישראל בוניית מעפילים, ונאלץ לעלות אליה בשבת קודש, מחמת חשש פיקוח נפש, זה צייר אותו. צייר אותו מאוד, כי כל המלחמה, בשנות המלחמה הקשה, הוא הצליח לשמור מצוות, עד כמה שאפשר, במיוחד שבת קודש, איך ייתכן שדווקא עכשיו, אחרי המלחמה, שהוא יצא לחירות, יחלל שבת. ולכן הוא קיבל על עצמו, שהשם יזכה אותו, ויעשה משהו לשבת, וככה להרם יכתוב ספר לשמר השם. ההקפדה שלו על שמירת שבת גם הצילה אותו מסכנת מוות. זה היה כשהוא לא הרגיש טוב, הרופא נתן לו מרשם לתרופה. גם ביקשו המשפחה מרשם נוסף לרעל עכברים שסבלו מהם אותו. בליל שבת הרב נויבר רצה לקחת מהתרופה, אבל אותה ממש ככה טיפונת, הוא מראה שאתה מאוד מר, אז הוא אמר שזה לא עניק שבת, הוא יחכה עם התרופה ביום ראשון. למחרת, כשהוא עשה ביקור אצל הרופא, שהוא לקח את התרופות, התברר שהרוקח טעה, השם ירחם, החליף בין התרופות, את רעל העכברים הוא שם כתרופה למה שהרבה אותה צריך, ואת התרופה הוא שם כרעל העכברים. מי יודע מה קורה אם הוא היה לוקח את רעל העכברים בתור תרופה, השם ישמור. אז בזכות ההקפדה שלו, השמרת שבת, בדקדוק, שבת שמרה עליו והצילה את החיים שלו. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים מאותיים דפיים בהלוכה. באיזה כתב מותר לכתוב בחול המועד לכתחילה? אז כל דבר שאסור לכתוב אותו בחול המועד, אסור לכתוב אותו גם אם הוא עשה שינוי. ומה יעשה הכתיב? למשל, אוחזת עד בצורה לאחיזת עד בצורה משונה, שמשמע זה נחשב כאיסור דרבנן, לא דאורייתא, מחמת השינוי. ואדרבה, יש טעם לאסור כתיבה כזאת יותר מכתיבה רגילה. ולמה? בגלל שיסוד איסור המלוכה בחול המועד, בגלל הטרחה. ובכתיבה בשינוי יש טרחה יותר מאשר בכתיבה רגילה. וכתיבה באופן של מעשה אומן, אז לא מעיל אפילו שינוי בצורת השורות. למשל, כתיבה בשורות אלכסוניות, אבל שינוי בכתב עצמו, למשל, שבירת אותיות באמצען, זה מתיר את הכתיבה אסורה, גם בכתב שנחשב מסיום. במקום שהכתיבה מותרת מעיקר הדין, אלה שנהגו להחמיר לעשות שינוי, אז די בשינוי של עיקום השורות. מותר לכתוב בחול המועד בכתב שלא מתקיים לאורך זמן, למשל יצירת אותיות בלוח שעשוי כולו שעבה. שעבה שמורחק גבי משתחל, זה כבר כתב מוסכם. יש מי שהורה שמטעם זה מותר לכתוב בגיר גבי לוח שמעל לזה, כי הכתב עומד להימחק, נחק בנקל. אבל יש צידדים שצידדו, שמכיוון שמדובר בכתיבה רגילה. אם דרכה רגילה של כתיבה, אז צריך לאסור את זה למרות שהכתב לא מתקיים. ובדומה לאמור, יש מי שיתירו, כתיבה של אותיות בקרם על גבי עוגה וכדומה, כי זה לא כתיבה של ממש אסורה בחול המועד. ויש שהוסיפו שלכתחילה, לא ליצור את האותיות בכתב עברי מרובע, כמו ספר תורה שנחשב כמייס אומן, אלא בכתב שנחשב למייס יעדית. כתיבת שטר חוב בחול המועד אסורה, אבל למקרה שעמל ולא רוצה לתת על גבוה בלי שטר, אז זה מותר באופנים הבאים. דבר ראשון, שהלוואה נחוצה לחג. דבר שני, דבר בהלוואה שהוא לא יוכל להשיג אותה אחרי החג, והיא לקחת להצעות השוטפות בבית או בעסק. ודבר שלישי, שמדבר בהזדמנות נדירה להלוואה גדולה. ובאופן כזה, מותר את הכתיבה גם כשהלוואה היא לצורך הגדלת בסדר וכדם. זה דבר כתיבה של קבלה, לתורם שלא מעוניין לתרום בלי קבלה, זה גם יהיה מותר. אנחנו חושבים שאחרי החג הוא יתחרט, זה לא יתרום, אם אין לי זה דבר רובן. תראה מזו, מי שתורם והוא רוצה לתרום רק באמצעות צ'ק, אז גם הוא בעצמו מותר לכתוב שם הוא יתחרט ובסוף הוא לא יתרום. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. מדוע שינה מורן הגריש של יש את ההחלטה שלו? פעם הגיעה אישה אחת, הרב יושיב, סיפרה שבעלה חולה. הרופאים אמרו, אין מה לעשות, השם מרחם. אז שאלה אם ניסה לרופאים באמריקה. הרב יושיב אמר לה גם שאין טעם לנסוע, הכריע בעניין. אז היא אמרה, האם כשהילדים שלי יגדלו, אני אוכל להגיד להם שעשיתי כל מה שאפשר בשביל לרפות אותו? כשהרב יושיב שמע את השאלה הזאת, מיד אמר שייסו. שייסו לאמריקה. ברוך השם, באמת הוא נסו, ובסוף הוא עברי. הסביר רב חיים קנבסקי, חוסן לדבי נשיא, שאפילו שהוא פסק שאין מה לעשות, וכשהוא ראה שיש לה אמונה בהשם, שאולי הוא יחמול, אז אם אלה אפשר לשנות את הטבע. ולכן הוא אמר לה לנסוע. גם במצבים שאנחנו לא רואים פתח לישועה, משתדל רבותיי להתחזק ביטחון בהשם, שהרי אין מעצור ביד השם מלהושיע. עד כאן דברנו להם רבותיי, שאלו כולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, בוחמיד וגשמיות, בשרות טובות וכל טוב סלם.